אוקיי, שנייה, אנחנו מתחילים באיחור, אבל מתחילים. ערב טוב. מוכנים. אנחנו נמצאים בדף חף, עמוד א'. היום אנחנו גומרים, אנחנו נלמד שתי סוגיות, שבמקרה הם לא ממש צמודים, אחד בעמוד א', אחד בעמוד ב', אבל בזה אנחנו נשלים את היחידה של איך כותבים ממש, הדיו והאות. שתי הסוגיות הם עמוד א', סוגיית חג תוכות, וסוגיה, היא לא באמת נמצאת בעמוד ב', הראשונים הכניסו אותו לשורה אחת בעמוד ב', סוגיה של מוקף גביל. אוקיי, בעמוד א', תנו רבנן, שליש האחרון של העמוד, וכתב, ולא חקק. בפשטות, לשון כזאת בברייתא, זה נשמע וכתב, זה נשמע כמו פסוק, כן? למרות שאין שם סימן של של התור האור, אבל לכאורה וחקק, וכתב, וכתב לה ספר כריתות, ולא חקק. בדרך כלל, לשון כזאת בגמרא, היינו מפרשים אותו, שזו דרשה, המילה כתיבה לא כוללת את הפעולה, הפעולה של כתיבה לא כוללת את הפעולה של חקיקה. ככה זה בדרך כלל משתמע. הגמרא אכן הבינה ככה, לממר דחקיקה לאו כתיבה היא, זה, אני אומר, ב-99% מהצורה הזאת, שורה כזאת בגמרא, זה היה באמת הפשט, אבל זה לא יכול להיות, ורמינו עבד שיצא בכתב שעל גבי טבלה, ופנקס יצא לחירות. אז בשטר שחרור, והנחה היא ששטר שחרור וגט יש להם אותו דין, אז יש דבר כזה שעל גבי פנקס, על גבי טבלה, והכוונה היא, ככה הגמרא מבינה, שמדובר בטבלה של שעבה או משהו, בכל זאת מדובר בחקיקה, חריצה לתוך החומר, וזה בסדר. אז אומר הגמרא, לא קשה, הדחוק תוכות, הדחוק יריחות. עכשיו, אנחנו מיד נבין את ההלכה של חג תוכות, חג יריחות, אבל לפני כן, עצם השינוי בפשט, אומר שזה לא איזשהו תירוץ. וכתב ולא חקק, איננו שם של פעולה. חקיקה כפעולה, כלומר, לעשות, לחרוץ, ולא לסובב דיו, זה גם נחשב לכתיבה. כתיבה איננו, לא יודע מה היה במילי בכלל, אבל כתיבה איננה בהכרח לא דיו אגבי חומר, ולא פעולה של לשפוך, אלא כל דבר שיוצר צורה ניגודית של אות לעומת המצא, זה כנראה שם של פעולת, פעולת כתיבה. חק תוכות זה דין אחר. זה לא שהמייס לא היה מייס הכתיבה, אלא דבר אחר שאנחנו מיד נראה מה ההגדרה. למה אני מדגיש את זה? משום שהציטוט של הגמרא שפתחנו בה, וכתב ולא חקק, מופיע בירושלמי כחלק מציטוט יותר ארוך. שם כתוב וחקק, וכתב ולא חקק, וכתב ולא שפך, וכתב ולא הטיף. נכון שהירושלמי ממשיך בדיוק כמו הבבלי. אומר, באמת, חקיקה זה לא כתיבה? הרמיני, ואומר הירושלמי, הדחק יריחות. ההמשך הוא באמת אותו דבר בדיוק. ואולם, שני המקרים אחרים, וכתב ולא שפך, וכתב ולא הטיף, כן מתפרשם בלי הסבר נורא בהיר בירושלמי, אבל בכל זאת, הם כן שם של פעולות. הגמר אומרת ששפך זה לשפוך חומר שמוציא כתב סתרים ממה שהיה לפני כן. כתב במי אפצים שלא נראים, אבל אחר כך שופך משהו אחר, ואז האותיות בוטות, והטיף זה שהוא עשה נקודות, נקודות, נקודות. בירושלמי, אכן, יש אפשרות שיש פעולה סטנדרטית, שיש איזושהי הגדרה מהי כתיבה נכונה. ואם אתה מקבל תוצאה טובה, אבל בצורה אחרת לחלוטין, יכול להיות שזה לא נחשב לכתיבה. יכול להיות, כי אפשר לפרש את כל המקרים בצורה אחרת. אבל בבבלי שלא מצטטים את ההמשך, מצטטים רק ולא חקק. ולא חקק מיד מסבירים שזה דין באות, ולא דין בכתיבה, אז אין לנו בסיס. אני לא יכול להגיד בוודאות שהבבלי סובר הפוך, אבל אין לנו בסיס לטעון שבבבלי יש הגדרה של כתיבה נכונה, כתיבה סטנדרטית, כתיבה שעומדת בהגדרת כתיבה, לעומת דרכים אחרות שיוצרות אותיות. זה יהיה חשוב בשביל ההמשך. זה ברור למה אני מתכוון, אז אתן דוגמה, דוגמה שהיא לא אותו דבר, אבל נגיד בלכות שבת. בלכות שבת, לכל מלאכה יש הדרך הנכונה לעשות אותה. מהי הדרך הלא נכונה? כלאחר יד. כלאחר יד בהגדרה זה שעשית בצורה אחרת. עכשיו זה לא אותו הגדרה, כלומר שם זה שעשית בצורה לא טובה או לא מתוכננת, לא נורמלית, ודאי שאני חושב זה פשוט שמי שכותב ביד שמאל, כתיבה ביד שמאל זה כלאחר יד בשבת, לא חייבים, אבל מי שיכתוב גט ביד שמאל, אין לי שום ספק שהגט הוא טוב. אני בעצם רק אותו דוגמה, לפעמים יש הגדרות, בשכבות שבת בגלל מלאכת מחשבת, אז זה מאוד מוגדר, מאוד מוגבל, רק הצורה הכי טובה. אבל יכול להיות שיש הגדרה יותר כללית, שאולי כל דבר שזה לא לפי הגדרה איננה נחשבת לכתיבה. אבל לא מצאנו בסיס לדבר הזה בסוגיותינו. המקרה יחיד זה מקרה שלנו, במקרה שלנו מיד הגמרא אומרת, זאת לא בעיה שאיך עשית, אלא בקשר של בין פעולתך לבין האות שנוצרה, כפי שאנחנו מיד נראה. אוקיי, מה אם כן, זה כן הפשט של חק תוכות. פירוש המילים, שחק יריחות, אז הוא דחק את הבליטה עצמה, את האות עצמה. חק תוכות זה שהוא לא דחק, לא לחץ על הדבר שבסופו שלו יהיה האות, אלא על הסביבה, מה שנחשב לעוד זה מה שהיה לפני כן, אבל הוא השקיע או הבליט את החלק מסביב. אז חק תוכות איננו קשר. רש"י כותב, הדחק תוכות של אותיות בצדיהן, והאותיות בולטות אינו כתב, לפי שלא צייר את האותיות, אלא חקק סביבותיהם, והעץ נשאר כמו שהיה בדפוס האותיות מי אליה. אז זה לא כתב, כי האות איננה תוצאה ישירה של הפעולה. מראה שזה לא 100% ברור. רש"י אומר, אינו כתב לפי שלא צייר את האותיות. ראשונים אחרים כותבים מפורש, זה בגלל שכתוב פה את הפועל וכתב. כלומר, האות היא אות טובה. מה יש לעשות? אין שום הבדל בין האות הזאת. אי אפשר אחר כך לזהות אם עשית חק תוכות או חק יריחות. פחות בחלק מהמקרים. אז האות היא מצוינת, היא יפה, אבל היא לא כתב, כלומר כי לא כתבת. לכתוב זה ליצור את האות בצורה ישירה. זה מה שמשתמע מרש"י, במיוחד איך שראשונים, תוספות הראש והרשפה, הם מביאים את הכתוב כאן וכתב. למה זה כאילו גזעת הכתוב? כי עוד מעט אנחנו נלמד את המקרה של ציץ, והגמרא משווה ציץ לגט, לסוגיה שלנו. ציץ הוא כמובן בחקיקה, ואומר הגמרא שצריכים לעשות את זה בחק יריחות ולא בחק תוכות. שואלים הראשונים, מי אומר שציץ צריכים לכתוב אותו? הפועל וכתב, תכתוב, לא מופיע בציץ, אבל מופיע מכתב. המילה מכתב. אז הוא אומר, טוב, זה מספיק, הם אומרים. כלומר, הם חיפשו את המילה בתורה, אם היה כתוב אות או, 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 או ספר, רק המילה ספר, אם היה כתוב ייצור לספר, ישלח לספר, אז ספר יכול להיות חק, חק תוכות. אבל כתוב וכתב לספר, כתוב לכן הוא צריך לכתוב, זה לא פעולת כתיבה, לא בגלל שהוא לא כותב, אבל לא כותב את האותיות האלו. האות, יש נתק בין המייסה שלו לבין האות שנוצר. בסופו של דבר, הפסול הוא, מה שמעתי לפני כן, הפסול הוא באות. כלומר, האות שנוצר לא נוצר על ידי כתיבה. הוא נוצר על ידי גרם כתיבה, משהו במעיליהן, או אפילו פחות מגרם, אז זה האות, מה שהיא אומר, מעיליה. האות יוצאת, מה שהיה בדפוס, האותיות מעילה. עץ נשאר כמו שהיה בדפוס, האותיות מעיליה. עכשיו, דרך אגב, למדנו מרשי את השיטה. לפחות הציור של רשי, זה לא שאדם לוקח משהו והוא רושם ככה, הוא חופר. רשי מדבר על דפוס. המילה דפוס בלשונו זה בדיוק כמו דפוס שלנו. מה שנקרא דפוס שלנו זה לקוח מהפעולה הזאת, לא מאיך שמדפיסים היום. יש צורות מוכנות ביופרת או משהו אחר, יכול להיות בולטות או שוקות, ואתה לוחץ איתם על הדבר. אז אם הדפוס שלי הוא בולט, אז כשאני לוחץ, זה יהיה חק ירחות, כי אני מלחיץ את אות עצמה. אבל אם אני חקקתי בתוך הדפוס, ככה שהצורה של האות היא שוקעת, ואז אני לוחץ, אז אני בעצם לוחץ על הצדדים, ומשיח האות נכנס לחלל, ולא משתנה. זה בדיוק מה שרשי מתאר. העץ נשאר כמו שהיה, בדפוס האותיות מאליה. אז למדנו דרך אגב שרשי חושב שהדפסה, כלומר לחיצה, רשי כנראה הבין שזה הפשט של המילים, דחק תוכות, הדחק ירחות. הכל זה פעולה של חקיקה, זה פשוט פעולה של לחיצה למטה. כי יש אנשים שהעלו את הסברה, שאולי זה לא נחשב כתיבה בגלל כאן, בגלל צורת הפעולה. אתה לא מצייר, אתה רק משתמש בציור מוקדם ו... מעביר אותו, מדפיס אותו. כשמציאו את הדפוס, אז אותה השאלה, אם ספרים שהודפסו ולא נכתבו, יש להם קדושת ספרים. ידוע לנו שזה לא מקובל לעשות, אבל יש כל מיני סיבות. ויש ששאלו אולי בגלל, זה לא כתיבה, כתיבה זה לצייר. דפוס אני לא מצייר, מישהו אחר צייר לפני כן, באופרת, אבל עכשיו פשוט עושים שטמפה, פשוט לוחצים, זה לא נקרא כתיבה. אבל באמת, האחרונים שאלו את זה, מיד פחות יותר אמרו שאין איזה מקור, ומראה שמוכרח שזה לא ככה. פעולה של להתפיס, זה התפסה, רק שצריכים להתפיס את האות ולא את הסביבה. אף על פי כן, המחלוקת איכשהו ממשיכה זו, עובדה שלא מוצאים אנשים שמתפיסים מזוזות בתפילין. חלום חיי, זה לפתוח בית חרושת להתפסת מזוזות, שיעמוד על כל צורכי ההלכה. ומזוזות יעלו משהו כמו שקל, במקום 100 שקל, וכולם יהיו קשרות, ולא כמו היום. וטוב, הגילדה של הסופרים, בסדר, יהיה לי מחלוקת איתם. אני פעם אמרתי את זה לסופר, סופר מומחה, תחיל להגיד לי מה, אתה לא יודע, יש אצל הסופרים כל מיני הלכות שלא כתובים בשולחן ערוך, איך צריכים לעשות. אמרתי לו, שלא כתוב בשולחן ערוך, זה לא מחייב אותי. המסורות של הסופרים מדור לדור. בינתיים לא עשיתי, בלי שיהיה גודל שייתן איזה הכשר, אז זה לא ימחר, אז מה זה יעזור. טוב, בחזרה לסוגייתנו. אז חק תוכות איננו כתב, איננו פעולת כתב, ולכן הכתב שיוצא איננו כתיבה, ולכן זה גם לא כתב. טוב, הגמרא שואלת מציץ וממקום אחרים, והגמרא מתרצת כל פעם שגם שם צריכים לעשות את זה כמו שצריך. איך זה כמו שצריך? אומר הגמרא, לא היה כתבו שוקע אלא בולט כדנרי זהב. הציץ, אז האותיות הן בולטות ולא שוקות. הלשון כדנרי זהב, למרות שדנרי זהב יוצרים אותם בחק תוכות. יש הדפוס שכדי לעשות משהו בולט, אז השיטה הטובה היא, אחד צריך להיות בולט משני הצדדים. אז השיטה היא באמת חק תוכות. אתה לוחץ ומשקיע את הסביבה, ומה שנשאר, נשאר בולט. אז הגמרא מסבירה, זאת הכוונה, זה היה כדנרי זהב בצורה שלה, שאותיות הן בולטות, אבל צריכים ליצור את זה אחרת. איך באמת יוצרים את הציץ? ככה שזה יהיה חק ירחות ולא כתב תוכות. אז רשי כותב, והדין רזב תוכות הוא דקסר כדאיתה כשהוא מכה בקורנס חותם המטבע על הדינר תוכות וסביבות צורת החותם שהיא שוקעת והם מלאים דוחקים את תוכו וסביבות צורת הדינר. וכנגד שקיעת ראש המחותם, אין דינר זהב נדחק, ומאליה הצורה עומדת במקומה. וגבי קציץ כתיב, מכתב פיתוחי חותם. על מה כתיבה היא. ואילו הכה, יריחות. אומר הגמרא, לא, 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 ציץ, למרות שהוא בולי, צריכים לעשות יריחות. איך עושים יריחות? מסביר רשי, שהיה הציץ דק, כאין טס, וצר האותיות מעבר האחד, ודוחק ירקותיהן, והן בוטות מעבר השני. כמו שמצרים כסף זהב העשוי להיקבע בכלי עץ ששותים מהם יין. טוב, אז רשי מסביר איך מת עושים את הציץ. אז הוא, זה די ברור מה הכוונה שלו. הציץ אומר, היה דק מאוד. הוא מדגיש את זה, למה דק מאוד? כי רשי אומר, איך עושים את הציץ? אני רוצה שאותיות יהיו בולטות מהצד הזה, אז אני לוחץ מהצד המעבר, מהאחורה. אני לוחץ ודוחק, דוחק דרך הטס הדק, לכן צריך להיות דק כדי שזה יעבוד, את האותיות. וככה זה גם בולט בצד החוץ, וגם אותו בליטה נעשה בהדחיקה, פעלה את הבליטה, ולא את השקיעה מסביב. כן? אז הכל בסדר. זה נקרא חק ירחות ולא חק תוחות. הראש, תוספות הראש מביא שרבינו תם, חלק על השיטה של רשי. והכה תוספות דבר המתחיל והכה ירחות, בתוספות הראש, פירוש רשי שהיה הציץ דק כאין טס ודוחק יחותיהן והן בולטות בעבר השני. ולא משמע לרבנו תם שתחשב כתיבה בעניין זה. אומר התוספות, רבנו תם לא מסכים. לא כתוב למה. לא משמע לרבנו תם שתחשב כתיבה בעניין זה. אלא מפרש יריחות שלוקח הזהב שבטס במלך החיים, ומגביע הזהב עושה באותיות. וכן הדרך לכתוב בצד הקריאה. אומר הראש, רבנו תם אמר שצריכים לקחת, אתה רוצה שיהיה בולט כאן, אז לוקחים מלך החיים ומושכים החוצה. לא דוחפים מהצד השני, אלא מצד הקריאה, מהצד החיצוני של הציץ, אז מושכים את האותיות החוצה עם מלך החיים. למה התנגד רבנו תם בשיטת רשי? אין נראה לרבנו תם שתחשב כתיבה בעניין זה. למה לא? מה רע בזה? מה הפריע לבינו תם? שפתרון היה לעשות משיכה מצד הקריאה ולא דחיפה מהצד האחור. יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת היא שאם אתה דוחף מהצד האחור, אז כמובן אתה צריך לכתוב הפוך. נכון? אם אני רוצה שיהיה טף בצד הזה, אז אני צריך, כדי שזה יהיה טף בצד הזה, אז אני צריך לכתוב בצד הזה הפוך, כדי שיקרה מהצד השני. אז אולי רבנו תם חשב שזה בעצם סוג של חג תוכות, כי מה שאתה ציירת, מה שאתה באמת דחקת, זה לא מה ש... לא מה שרואים. זה כאילו אתה, בחג תוכות אתה לוחץ בצד, והאות בולט מאליה. כאן אתה כתבת תף הפוך, והתף האמיתי בא מאליה, הוא בא בעקבות. גם זה סוג של גרמה. עכשיו, זה לא ממש כמו חג תוכות, כי חג תוכות אתה לא עשית כלום. הפיזיות של האות לא השתנה בכלל, רק הסביבה השתנה. כאן הפיזיות של האות, אני גרמתי לו להשתנות. אבל אולי בינתיים בכל זאת רק גרמת. אתה כתבת אות אחת, שהוא לא אות אמיתית, תו הפוך, וזה גרם לתו אמיתי להופיע. אם זה הפשט ברבנו תם, אז האמת אני לא כל כך משוכנע. בכל זאת זה לא דומה, רשי לא צריך לפחד. מהצד שני זה לא חידוש, כלומר הוא אמר, לדעתי זה גם כן לא כתיבה ישירה, לא פעולה ישירה בגוף האות. ואני אסביר למה יש היגיון ברבנו תם. לכאורה זה לא אמת בכלל, הוא ממש פועל בגופות, הוא דוחף את הזהב החוצה. אבל התשובה היא שרבנו תם חושב, וזה באמת דיברנו על זה לפני שני שיעורים, מה זה אות? אות זה לא דיו, מבקש לנו, עוד זה לא הזהב, עוד זה, עוד היא החזות, המראה. עוד זה לא שם של דבר פיזי, הוא שם של דבר חזותי. ולכן רבי נתן אומר, שאם אתה מצייר הפוך, אז יש שם באמת שתי אותיות. יש רק בליטה אחת של זהב, שקיעה מצד אחד, ובליטה מצד השני, אבל זה דבר אחד. אבל זה לא הדבר הפיזי שזה האות. האות היא מה שאני רואה. ואז רבי נתן טוען ש, תראה, יש כאן שתי אותיות, כי יש כאן שתי אותיות, אני רואה שני דברים שונים, משני הצדדים. ולכן האות שאתה יצרת, זה שאתה הפעלת עליו, עוד פעם, לא השקיעה, לא הבליטה שפעלת עליו, אלא הדבר החזותי שאתה ישירות יוצר אותו, זאת לא האות הסופית, זה תף הפוך. אבל יש מציאות כזאת שאם יש תף הפוך כאן, אז יש תו רגיל שם. וזה אותו יחס שיש, שאם יש שקיעת הסביבה כאן, אז יש אות בולטת כאן, אבל אתה לא פעלת את האות, אלא פעלת על משהו אחד, שבגללו יש משהו אחר לחלוטין. העיקר, אני חושב שיש היגיון בין אותם שוטרים שיש כאן שתי אותיות. ומה שאני דוחף את הזהב החוצה, זה לא מעניין אותי. מעניין אותי איזה ציור אני מצייר. ואני ציירתי תו הפוך ויצא תו רגיל. וזה אפשרות אחת בין אותם. אם זה נכון, אז בסדר, זה לא מהפכני. אבל הלשון הסופית של הראש, קצת משמע שהוא אומר משהו אחר. הראש סיים, ולא משמע לרבנו תם שהתאחה שהבטיבה בעניין זה, אלא מפריש ריחות שלוקח הזהב שבטס במלכה חיים, ומגביה זהב, ועושה באותיות, ואז הוא סיים. וכן דרך לכתוב בצד הקריאה. מה פירוש המילים האלו? הוא לא אומר וכן הדרך לעשות ציץ. אין דרך, הוא לא מכיר, זה לא עושים הרבה. הוא אומר, כן דרך לכתוב ספרים. ולכן זה טוב. כלומר, משתמע קצת שרבנו תם מתנגד לעצם הפעולה מאחורה. לא בגלל שזה הפוך. גם לא יצאו שזה לא יהיה הפוך. רבנו תם אמר, זה לא דרך כתיבה. דרך כתיבה זה לפעול בצד שקוראים. עכשיו, גם זה מבוסס על כך שעוד זה חזות. כי אם עוד זה לא חזות, אין חשיבות לצד אחד או צד השני. זה שקוראים בצד הזה, אז מה? אני חושב שגם כן זה בגלל שהאות באמת נמצא רק בצד ההוא. מה שרואים זה רק בצד שרואים, כן? אז עכשיו הוא אומר, אין דרך לכתוב אחורה, בצד האחורי של הנייר. כל אחד שכותב, כל הכתיבות הנורמליות שאני מכיר, פועלים מצד הצד החיצוני, הצד שהאות צריכה להופיע עליו. לכן אני מנגד שכתוב מהצד השני. לא בגלל שזה הפוך, אלא בגלל שאתה נמצא בצד הלא נכון. עכשיו, הפירוש הזה, זה נשמע כאילו אני אומר, יש דרך כתיבה נכונה, ויש דרך כתיבה לא נכונה, לא מקובלת. מה שאני שללתי בתחילת השיעור, אמרתי, לא מוצאים בסיס בתלמוד הבבלי, לזה שמישהו הקפיד על איך כותבים, אלא מקסימום, על פי הפירוש הרע שהבנתי, רק הקשר שבין פעולתי לבין התוצאה. אבל אם רבנו תם אומר שדחיקה מאחורה זה לא כתיבה, אז זה לא בגלל שאין, אז הוא אומר שיש קשר ישיר. פירוש הראשון שמעתי, אין קשר ישיר. אתה מקושר לאות ההפוך, והאות השנייה הוא לא קשור אליך ישירות. אבל אם זה לא הפשט, אלא פשוט אתה תכתוב בצד הנכון, זה מה שאומר אותם, יש תפיסה שיש כתיבה נכונה ויש כתיבה לא נכונה. אז זה דבר מפתיע. אני אומר, אני לא יכול להוכיח שבבלי חולק, כן? אין לנו בסיס לתפיסה כזאת. הבסיס הוא רבנו תם. רבנו תם אמר, אני אגיד לך איך לכתוב, ואל תעשה לי קונצים. אתה רוצה לכתוב כשאתה עומד על הראש, זה לא נקרא כתיבה. כאן אתה כותב מהצד הזה, בטח יש שיטות, לא יודע, אלקטרוניות מודרניות, שרבנו תם מתנגד עם אותה סיבה, אם זה הפשט. אין דרך לכתוב על ידי זה שאתה מחמם את האוויר בדברים מתפוצצים. כתיבה זה לשים דיור, לשים חקיקה, לשים קונטרסט, לשים צל, לשים משהו איפה שאתה רוצה אותו. ואם אתה עושה משהו אחר, זה לא דומה לכתיבה רגילה. שאלות, רודד, האם כתיבה מוגדרת דווקא כבליטה? האם שקיעה של האות לא יכולה לחשב כתיבה? לא, בטח שכן. הגמרא אמרה, הברייתא אמרה שהציץ הם אותיות בולטות. אם הציץ היה אותיות שוקות, אז לא הייתה שום בעיה. היית חורץ את האות, אז זו הייתה חקי ריחות, כשהגמרא, הטבלה שניתן לעבד, שהוא קשר. זה מדובר, אתה לוקח טבלה של שווה, ורושמים עליו. זה חקיקה שהיא יצירת שקע. זה בסדר גמור. אבל כיוון שהדין הוא, שהציץ הוא, לא היה אותיות שוקעות, אלא בולטות, זה, אני לא זוכר אם יש מקור. אני חושב שזה לא חמוש סיני, אני לא זוכר. אבל זה הדין, הציץ הוא אותיות בולטות. עכשיו יש בעיה, איך עושים אותיות בולטות? בנותם אומר, מושכים החוצה, ורש"י אומר, דוחפים מאחורה. הדרך הנורמלית המקובלת לעשות אותיות בולטות, זה כמו בדינרי זהב, זה חק תוכות. זה שאתה פשוט לוחץ מלמעלה על הכל, כשהלחץ שלך, הדפוס שלך הוא צורת המלך שוקעת, ואז כשאתה לוחץ, אז הזהב נשאר אותו דבר. זה פסול בציץ. איך כן עושים ציץ? זה היה מחלוקת רש"י ורבן אותם. אם הציץ הייתה בשקיעה, ולא בבליטה, אז מהסתם היו עושים את זה רגיל, אז לא הייתה שום בעיה. רחל, אבל למשוק מחיים זה גם לא דרך כתיבה. את אומרת, הוא אומר שלא. אז רבן אותם מסכים. אני מבין, רבן אותם, זה לא שרבן אותם צילם סופר ואמר, אתה צריך לעשות כמור. שני הפירושים לבן אותם, הן מפריעות לי. דרך אגב, רש"י אמר מה שהוא אמר, ורוב הראשונים מסכימים בשתיקה. כלומר, זה לא עניין, הייתי צריך ללכת לתוספות, תוספות שלנו לא הביא את זה. רבן אותם, החליט להתנגד. השאלה מה הוא התנגד? למה שרבן אותם יתנגד לזה ולא למלכחיים? אז זה לא איך שאתה מושא, הוא מתנגד לזה שכותפים אחורה. הוא לא מתנגד, אין לי שיטה, זה אפשר כבר להוכיח מהגמרות. אפשר להגיד שלא דרך לכתוב גם בחריצה. אז לא נכון. איך יוצאים קונטרסט? פועלים. אז יכול להיות בדיו, יכול להיות בלחץ, יכול להיות במשיכה, אני מדבר בין לחץ ומשיכה. אז כל אלו הם כן דרך כתיבה. אבל אתה מתנגד, לפי מה שאני מציע עכשיו, לכתוב מאחורה. האמת, אני אשתף אתכם משהו שכן מקונה מליבי. אני לא בטוח שיש הבדל בין שני הפירושים שהזכרתי. כלומר, רבי נתן מתנגד לכתוב מאחורה. שני הפירושים הוא התנגד לכתוב מאחורה, כי אז אתה יוצר אות אחת, והיא יוצרת אות אחרת. פירוש השני, בגלל שאחורה זה לא טוב. אני, לפעמים אני חושב שזה שני פירושים, לפעמים אני תוהם, אני רק עובד, אם אינני עובד על עצמי ועליכם, כשאני אומר שזה שני פירושים שונים. למרות שאני הסברתי שזה, כן, זה שני פירושים אחרים, אחרי זה מתנגד איך האות נוצר, והשני מתנגד לדרך הכתיבה. בסדר. אוקיי, אז יש כאן מחלוקת, אבל רוב הראשונים באמת סוברים כמו רש"י. רש"י גם חוזר על הדברים בצורה עוד יותר מפורש בעמוד ב'. הגמרא שם אומרת, הגמרא שאלה שאלה על מחרץ חורץ. כלומר, הראשונים מסבירים, אולי כל החילוק לא היה נכון. כשלוחצים למטה על הסביבה, זה גם דוחף מהצד קצת. אז הבליטה כן עולה קצת. יש חלל, ואני לוחץ בצד, כן, אני לוחץ כאן, וזה לא רק שהוא נשאר, אלא כשאתה לוחץ בצד, אז הוא גורם ללחיצה מן הצד למעלה. אז הגמרא שאלה אם זה נכון או לא נכון. מחרץ חורץ או כנופי מחניף. אז הגמרא בסוף אומר שזה לא, זה לא נחשב לחק ירחות, זה עדיין חק תוכות. ורש"י שם אמר, הגמרא אומרת, ליהת המגווי בהרחה מהברי. זה, הגמרא משמע כמו רש"י, רש"י מסביר, מגווי מכה הרושם באותו צד, שהצורה בולטת בו, אבל ציץ דוחק מהברי, והיא בולטת מגווי. אין שום ספק שרש"י מתכוון שאפשר לדחוף מהצד ההפוך, כדי שזה יצא. במאמר מוסגר, ומוסגר מאוד, זוכרים את הלוחות שנכתבו מכתב אלוהים המה, ומשני עבריהם הם כתובים. אז המדרש אומר שהם היו כתובים משני הצדדים, זה אומר שהחריצה הייתה מקצה לקצה, ולכן סמך ומם בלוחות בנס הם עומדים. אם זה נקרא משני הצדדים, אז יש חור מצד לצד, אז איך התוך של הבגלה, של המם והסמך, איך הם עמדו? עכשיו, לפי איך שאנשים בדרך כלל מבינים את זה, יש שאלה אחרת, איך הם נקראו? אם זה באמת נחרץ כל הדרך מעבר לעבר, החקיקה, החריצה של הקדוש ברוך הוא, מעבר לעבר, אז בצד אחד, סמך ומם זה בסדר. אבל באותיות אחרות, בצד אחד זה יהיה קרי, בצד השני זה יהיה הפוך. אז התשובה כנראה היא שזה היה חלק מהנס. כשפך תצא בחוזק, יכולת לקרוא. נס שקצת קשה לתפוס מבחינה פיזיקלית. לולי הגמרא הייתי אומר שזה כתוב משני הצדדים, אבל לא מעבר לעבר. זה כתוב משני הצדדים. אבל הגמרא מפורסמת בשבת שאומרת שמם וסמך שבלוחות בנס היו עומדים. אותיות עגולות הם בנס, כי יש שם חלק שמרחף באמצע האות. אם נשאר איך הקדוש ברוך הוא יצר את זה, אז לפי מה שגמרא אומרת שזה כתוב, אז הוא צריך לכתוב ולא, זה אומר חק יריחות ולא חק תוכות, אז היה צריך לכתוב משני הצדדים אותו דבר, לפי מנותם אני לא בטוח איך הקדוש ברוך הוא כתב את הלוחות, אם הוא יעמוד בדרישה של ההלכה לגבי כתיבה אחרת. טוב, עכשיו קצת יישום של ההלכה הזאת. הראשונים טוענים, המורדכי כאן, ונראה שבאמת כל הראשונים מסכימים, גם מי שנראה שהוא חולק, שיש נפקמינות לחק תוכות גם בכתיבה רגילה. היסוד של חק תוכות הוא לא בגלל שאתה חוקק. זה ממש התרחק מהלשון המקורית, וכתב ולא חקק. מתברר שלא בגלל חקק. חקיקה זה רק מקרה שזה מאוד מצוי שאדם עלול לעשות חק תוכות. אבל אפשר גם לעשות חקיקה כשרה, ואפשר לעשות גם כתיבת דיו שתהיה פסולה. לדוגמה, אם יש לי כתם גדול של שחור, וילדים עושים דברים כאלה, לא בגן, אני מצייר את הכל בשחור, ואז אתה מוריד מהשחור, מחזיר את זה להיות לבן, ואתה משאיר את הצורה של האות. נפל, המקרה המעשי זה לא המקרה של הגן, סופר כותב ונשפח לו טיפה שודיו. רצה לכתוב תף, רצה לכתוב א', הייתי עושה את זה, אבל יכולת הכתיבה שלי היא לא משהו. נגיד, הסופר מתחיל לכתוב, אבל אז נשפח לו דיו, עכשיו יש לו קטן גדול, זה הרס לו את האלף. אז מה הוא עושה? יש לי מחק. אני חושב שיכולת התוכנה שלנו עכשיו נגמר. אי אפשר לעשות חק תוכות עם ה... זה שלי, אבל אני יכול לעשות את זה בקהילו. ואז הוא בא והוא מוחק את מה שהוא לא רוצה. כן, כזה. עד ש, תסלחו לי שאני לא גומר את התמונה, גם לצייר שזה לא בדיוק דבר שאני טוב לו, וגם לצייר עם ארבר, וארבר של מחשב ניסה, אז עוד יותר. עכשיו כולם רואים את האלף היפה שציירתי פה. זה... מי שלא רואה, שירים את היד. טוב, אני עכשיו ציירתי א', אבל זה היה חק תוכות. למה? כי אני לא פעלתי על א', פעלתי על הסביבה, וא', החומר של א', הצורה של א', הוא נשאר כמו שהיה לפני כן. זה נוגע מאוד הלכה ומעשה. סופר כותב, יכול לקרות. נפלו טיפה דיו. הוא לא יכול לגרד את הדיו המיותר כדי להשאיר את האות כמו שהוא רצה. זה פסול של חק תוכות. מי שמשחק לי עם הלוח, אני אשלח אותו למנהל. ילדים, לא לשחק עם הלוח שלי. וואו, אני מגיש כמו מורה. טוב, חזרה לענייננו. אז זה מאוד מצוי. כותב הראש פסק, זה פסק הלכה בתוך תוספות הראש. זה נמצא בעמוד ב', בסוגיה שאנחנו עוד מעט נלמד, הסוגיה של מוקף גביל. כותב הראש ככה, אם יש אותיות דבוקות, יכול להבדיל הדיו שבינתיים ולהבדילם. אבל אם נפלה טיפת דיו לתוך הבית או לתוך הקוף, ואינה ניכרת אות, אינו יכול להעביר הדיו לתקן האות, תהב עלי חג תוכות. כן? זה הפסק, אנחנו מיד, עוד מעט מיד נגיע למוקר גביל, נדבר על החילוק שלו. אבל אומר, אם נפל טיפת דיו לתוך בית או לתוך קוף, ואינו ניכרת אות, אז אינו יכול להעביר הדיו לתקן האות, תהב עלי חג תוכות. הסיבה היא באמת פשוטה, כי ברגע שנפל טיפת דיו והראש אומר ואינה ניכרת אות, זה לא שאני מייפה קצת, אינה ניכרת האות, אז אתה עכשיו יוצר אות ויוצר אותו בשיטה הלא נכונה. זה שונה ממקרה שלא מופיע כאן וזה כתוב בפוסקים. נניח שאלה שלא נדבר עליו היום, כי זה לא נגיע לאף סוגיה שלנו. אבל זה מקרה השלישי, אנחנו מדברים על חג תוכות, עוד מעט נדבר על מוקף גביל. שאלה אחרת, הנה אם אני כותב שין בספר תורה, נראה בערך כזה, תסלחו לי על השין הלא 100% כשר, אבל שעת נסגץ, יש דין של טאגים. כן? על כל ראש, מחלוקת אם על כל ראש או על רק על אחד מהם, יש טאגים עם שינים קטנים. עכשיו, מה יהיה אם כאן נפל לי טיפת דיו? אם אני יכול ליצור את הטאג על ידי שיטת חג תוכות. מה השאלה? איך להגדיר את החקירה שמסביר את השאלה הזאת? השאלה זה מה המעמד של הטאגים. האם הם חלק מהאות ההלכתית של כתיבת ספר תורה? כלומר, מה שיש כאן על הלוח איננו שין, איננו שין כשר. אז ועכשיו אם אני אגרד, אז אני עכשיו בשיטת חג תוכות, יצרתי שין כשר. או לא, שין זה כמו שלמדנו בכיתה א', אין שום טאגים על שין. טאגים זה דין אחר, סתם ליפות ספר תורה, זה דין, לא יודע בדיוק איך להגדיר אותו. זה דין בהך של ספר תורה, לא דין בצורת האות. אז מי אומר שזה אסור לעשות בחג תוכות? זה אולי כן מותר, אני אגיד דבר שפשוט שמותר לעשות בחג תוכות. נניח אני כותב בספר תורה, וטעיתי וכתבתי וב, מקום שלא צריך להיות וב. כתבתי מלא, צריך להיות חסר. הספר תורה פסול. ועכשיו אני בא ואני מוחק את מה שכתבתי. אז זה לא חג תוכות. יצרתי ספר תורה על ידי חג תוכות, אבל לא יצרתי שום אות על ידי חג תוכות. אז יכול להיות שגם למחוק את הבליטות של הטאגים, זה חקירה. מה הדין של הטאגים? זה תלוי בגמרא וגם במנחות. אני מדגים את זה רק, זה דוגמה עדינה של מה שהראש כתב. אם אין אות, אם לא ניכר האות ואתה מחזיר את צורת האות, זה פסול. אבל אם מהראש אפילו משמש, אם ניכר האות רק שיש איזשהו פסול הלכתי, לדוגמה, לא צריכים טאגים. הגמרא אומרת שיוד יש לו קוץ. קוצו של יוד. מה זה קוצו של יוד? זה ביטוי. מה קוצו של יוד על פי דין? הגמרא במנחות אומר שאם ליוד אין קוץ, אז הוא פסור. מה זה קוצו של יוד? יש שלוש שיטות. יש שיטה אחת שאומרת ש נניח זה יוד, קוצו של יוד זה הרגל. לולי הדין הזה, אז יוד היה נקודה. עכשיו היוד צריך שיהיה לו גם רגל. זה קוצו של יוד. פירוש אחר, קוצו של יוד זה קו דק כאן למעלה. בפירוש של רבינו תם, זה קוצו של יוד זה שהחלק הזה יהיה, אני אעשה את זה יותר גדול, החלק כאן צריך להיות פינה ולא מסובב. לא עשיתי אותו מספיק פינתי, כי הייתי במהירות. צריך להיות 90 מעלות ולא מעוגל. זה קוצו של יוד. או זה, או זה. עכשיו, בליבנו אנחנו מרגישים שיש הבדל. הרגל, זה חלק מאוד, כי זה לימדו אותנו בכיתה א'. הקוץ למעלה, זה לא חלק מאוד, זה איזשהו הלך למשהו בסיני בכתיבת... בכתיבת אותיות. זה הגשה שלנו, אני לא אומר שזה נכון. כן? הדין הוא שאסור לעשות את האות עצמה על ידי, מחיקה של, של, של סביבה. מה שהרל שואל, אז מה שאני שאלתי, האם הטאגים זה הלוך למשה מסיני, שזו הצורה הנכונה של השין האמיתי, ושל הגימל האמיתי, ושל הזין האמיתי, של דין תורה, או לא, זה דין בכתיבת ספר תורה שצריכים להוסיף, אני מדגיש נאמר להוסיף, להוסיף לאותיות איתורים, כתרים, הלשון של הגמרא, איפה זה הגמרא? במנחות, הגמרא אומרת שמצא, משה רבינו על האמור, מצא את הקדוש ברוך הוא, כותר כתרים לאותיות, כולם מסבירים שזה הטאגים, אז לקרוא להם כתרים, הקטע הוא לא חלק מהראש, זה איתור, זה תחשית, ששמים על האות, ואז סביר מאוד להגיד ש... אז מי אומר שיש דין שצריכים לכתוב טאגים? צריכים לכתוב אותיות, וטאגים צריכים לשים. אז אולי הטאגים אפשר לשים אותם גם כן בחג תוכות, כי, לא, כי לא, עליהם לא נאמר דין כתיבה. כותבים אותיות ומאתרים. אז אני התארתי בצורה אחרת, מה כאן אבסורד? או לא, הלך למוש מסיני ששת נסגץ, שין, עין, תת, נון, זין, גימו, זין, גימו, צדי. יש להם טאגים, זה דין... זאת דיני כתיבת האותיות הנכונה. לא כמו שעומדו בית הספר, בית הספר עושים בקיצור, אבל האותיות אמיתיות, אלו שהספר תורה כשראה איתם, צריכים להראות ככה ולא, ולא בצורה אחרת. זאת ביוק החקירה, זה חקירה שנגעת למנחות ולא לנו. הנפקמינה בין השאר יהיה לנו, כי אסור לכתוב עוד בחג תוכות, אבל אפשר לעשות איך שהספר תורה בחג תוכות. זאת לא בעיה. עכשיו יש לנו שאלה מהגמרא בשבת. המודחה אצלנו מצטט את הגמרא בשבת, בדף קוף דל עמוד ב'. משנה בשבת אומרת שהכותב שתי אותיות חייב. הגמרא אומרת, מה זה לכתוב שתי אותיות? אפילו נטל את הגג של חטא ועשה שני זיינים, הרי הוא חייב. אני מצייר בקיצור. חטא נראה ככה. זה חטא מה שנקרא כתב בית יוסף, אבל ככה משהו מהגמרא, ככה מסביר רשי. זהו חטא של ספר תורה. כן? היה לי חטא, כתוב, ומחק נטל גגו של חטא. איך הוא נטל גגו של חטא? הוא מחק את החטות רע, את הגג רעפים שיש פה. ועשה שני זיינים, כן? כי חטא הוא שני זיינים עם גג. בכתב הרי, אז חטא הוא זיין וו עם גג. שאלה על הגמרא, בסדר. מתלצים, אבל פשוט הגמרא הוא שחטא הוא שני זיינים עם גג. אז הוא נטל את הגג בשני שני זיינים, אז הוא חייב בשבת. שואל המודחי, אבל הוא לא כתב, זה חק תוכות. הוא מחק משהו, ואז יצא שני זיינים אלו, זה כמו העגל. ויצא העגל הזה. אני מחקתי, ועכשיו יש שני זיינים. אז, אבל לא כתבתי שני זיינים. יצלתי אותם בחק תוכות. חק תוכות, כי היא מחיקה. זה חק תוכות. אז למה הוא חיה בשבת? זאת שאלת המותחי. אומר המותחי, שין מם דלד, אם אני זוכר נכון, שין דלד מם. כן? אז הוא כותב, זה שין מם היי, סליחה, רק רגע. שואל באמצע שין דלת מם, ואם תאמר ולא, כי הגבנה דחק תוכות מקריה, כי הגבנה דחק תוכות מקריה כתיב על עניין מלאכת שבת, כמינו בפרק הבונה, נטל לגגו שוחט ונעשה שני זיינים חייו, ויש לומר, דהתה מלאכת מחשבת עשרה תורה, ובמחשבה תלויין מלאכות לשבת. וכיוון שמתכוון לעשות אותיות, אין כפדה באיזה עניין שנעשה, רק שיהיה עדי מעשיו. אז מה הוא אומר? זה לא כתיבה, אבל בשבת לא צריכים לכתוב כדי לכתוב. כלומר, הגדרת כתיבה בשבת שונה מהגדרת כתיבה של כל התורה כולה. כל התורה כולה, כתיבה היא לעשות אות, ובשבת מלאכת מחשבת המרחמנה, אז אם אתה באיזושהי צורה, אתה אחראי לזה שהאות הופיע, אז אתה חייב, מה זה מלאכת מחשבת? נעשה מחשבתו. לא מעניין אותי השיטה, מעניין אותי שזו שיטה טובה שמתאים למחשבת בני אדם. אז זה דין מיוחד. מלאכת מחשבת הרמחמנה בשבת, לפעמים זה קול, לפעמים זה חומר. קלח היד פטור בשבת כי מלאכת מחשבת הרמחמנה. אם אתה עושה את זה בצורה מוזרה, אז זה דווקא פטור. אבל לפעמים זה גם חומר. המקרה המפורסם זה גרמה. גמרא בבבא קמא דף סמך, עמוד א', שזורה ברוח מסייעתו. אדם, איך אדם זורה? זורה בהי. הוא זורק את התרובת של המוץ והבר לתוך האוויר, לתוך הרוח, והמוץ אף מרחוק, הבר נופל פחות או יותר ישר, וזה סוג של מלאכת בורר, זה נקרא מלאכת זורה. שואל הגמרא בזה גרמה, אני לא הפרטתי אותם, זרקתי לאוויר, הרוח הפרידו אותם. והגמרא, מלאכת מחשבת אמר רחמנה. זה שיטה טובה. זה שזה מתוחכם, לא עוזר לך. זה שמתוחכם, זה מה שעושה. אז המותחי אומר, שלכתוב בחק תוכות בשבת, חייב. זה מלאכת כותב. כי מלאכת כותב, זה לא לעשות את הפעולה שנקראת כתיבה, אלא זה לעשות אותיות. בלשון של המותחי, הוא בלשון שלו הוא כותב אין כפדה באיזה עניין שנעשה רק שיהיה עדי מעשיו. לא אכפת לי איך הוא עושה, רק שזה תהיה תוצאה ישירה, לא גרמה, אלא תוצאה ישירה של מעשיו. אוקיי, זה מאוד יפה, מאוד מקובר. הר"ן אומר את זה בשבת וראשונים אחרים. הרשב"א בשבת חולק. הרי לא אומר התוצאה חשובה ולא הפעולה, הכוונה היא, אתה גם מסלם התכוונת, צריכים פעולה. גרמה בשבת פטור. הצורה של התוצאה חשובה ולא צורת הפעולה. כל פעולה תחייב אותך. אם זה לפי מלאכת מחשבת, אם זה לפי התכנון המקובל והטוב. לא שלא צריכים פעולה. אם אני עושה את זה בגרמה, שזה לא נחשב למעשה בכלל, לא שלא נעשה מעשה כתיבה. זה לא נחשב למעשה, כל דבר שהוא בגרמה, זה לא, אתה לא עשית, אז אתה פשוט בשבת, גרמה בשבת פטור מדינה. אז הפעולה חשובה, אסור לעשות, איזה פעולות אסורות בשבת? פעולות שיוצאות את תוצאת המלאכה. ולא פעולות שהן המלאכה. התוצאה של המלאכה היא מה שנותנת לפעולה את השם של איסור שלה. הפעולה נבחנת לפי התוצאה, בדיוק. כותב הרשב"א בקוף דלת עמוד ב' על המקרה הזה של נטל לגגו של חטא ועשן שני זיינים, שמינן דחי היי גוונה לא מקרי חג תוכות. כלומר, הוא ממש הולך הפוך. אם הוא חיה בשבת, סימן שזה כתיבה, ואם זה כתיבה, זה כנראה לא חג תוכות. אבל זה כן חג תוכות. לא, הוא לא כתב, הוא מחק. הוא אומר הרשב"א, לא. שמינן דחי היי גוונה, נטל גגו של חטא ועשן שני זיינים לא מקרי חג תוכות. שאינו אלא כמפריד בין שני אותיות דבוקות. וכן שנטלו לגגו של דלת ועשהו רש, ואינו אלא כדיו שנפל על גבי האות ומעבירו. קשה מאוד להבין מה שהרשב"א רוצה. כלומר, מילים הן די ברורות, השאלה איך זה משרת אותו. הוא אומר שאינו אלא כמפריד בין שתי אותיות דבוקות. אותו דבר, מיה לו דלת. מה ההבדל בין ד' לבין ר'? שהראש של הד' בולט אחורה. כן? אז הוא... זה ד'. אז אם הוא מוחק את ה... אם הוא מוחק את החלק הזה, יוצא לו ר'. אז אומר הרשב"א, זה גם כן טוב. זה לא חג תוכות, הוא חיה בשבת, יש שניים יהיה חי בשבת, הוא חיה בשבת, וזה קשר, גם זה בתורה, זה לא נקרא חג תוכות. למה? ואינו אלא כדיו שנפל על גבי האות ומעבירו. אז מה שהוא אומר זה די ברור, מה הוא אומר? הוא אומר, גם לפני שנטלת את הגג של החטא, וגם לפני שנטלת את הגג של הדלת, היה שם רש, והיו שם שני זיינים. זה לא נכון שיצרת זיין על ידי מחיקה. הזיין נמצא שם, שני הזיינים נמצאים שם לפני כן. ואיך הם נוצרו? הם נוצרו לפני חודש, על ידי כתיבה. למרות שהיה גם חטא. אז הוא אומר דבר שהוא חשוב מפני עצמו. לא מיוחד, אני נצטרך להבין למה זה קשור לענייננו. מה הוא אומר? אני הייתי חושב שתראה, צורת חטא זה צורת חטא. אם נסתכל, נראה שיש צורה שמאוד מאוד 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 דומה לזיין בתוך החטא. אבל זה לא באמת זין, זה רק נראה כמו זין. הוא נראה בדיוק כמו זין. לכן, אם תמחוק את הראש של החטא, אז פתאום יהיה זין. אבל הזין לא היה כאן לפני כן. הרשב"א אומר שחטא באמת עשוי משני זינים פלוס גג. לא שכך מצרים אותו, אלא כשאתה מסתכל על החטא, יש שם זין, לא קוראים אותו. קוראים חטא. אבל מה זה חטא? חטא היא אות מורכבת. היא לא אות אחת. היא אות שמורכבת משני זיינים וגג. הרבה אותיות מורכבות ככה. יש... כתוב בפוסקים, אני לא יודע אם זה נכון על פי דין, אבל כתוב בפוסקים שהי זה ריש ובב קטן. שם אולי זה רק הדרכה, אבל לפחות לגבי זה, לגבי החטא, הוא אומר את זה גם על הדלת והרש, הוא אומר דלת זה רש ועוד משהו. לכן אינו אלא כדיו שנפל לגבי האות ומעבירו. יש שם רש ועוד כתם של דיו. העוד כתם של דיו הזה, אני קורא לו דלת. כולנו קוראים לזה דלת, ככה צריכים לקרוא אותו גם כן. אבל אם אתה בא לתקן, יגלה אם אתה מפריע שהיה כאן רש פלוס כתם של דיו, ואתה הורדת את הדיו, אבל לא עשית את הרש. זו תפיסה מאוד מעניינת. השאלה היא איך זה עוזר לנו. אז, אבל זה בכל זאת, הוא, למה הוא חייב בשבת? ההנחה של הראש, הרשב"א הוא שאם זה חג תוכות, הוא פטור בשבת. אז כדי להיות חייב בשבת, צריכים לכתוב לפי הגדרות כתיבה של דיני ספר תורה. הוא לא כתב. הוא מחק, הוא לא כתב. איך זה נחשב לכתיבה? צריכים להגיד לפי הרשב"א, שהסיבה שחג תוכות זה לא כתיבה, זה הפוך ממה שאנחנו חשבנו. אנחנו חשבנו שאין כאן מייסה שיוצר את האות, ולכן האות פסולה. ברשב"א זה הפוך. אין כאן אות, ולכן אין כאן כתיבה. כיוון שהאות הזאת, אתה לא עשית אותו, לא ציירת אותו, אין לו דין של אות, ולכן... אם אין לו דין שלות, אז אתה פטור בשבת. כאן יש לזה דין שלות, כי הוא נכתב לפני חודשיים. האות הזאת, שני הזיינים שיש כאן, הם נעשו, כי הם תמיד קיימים. הם קיימים גם לפני שנתרת את הגג. אז הם נעשו בהכשר, הם נעשו בצורה נכונה. עכשיו שאתה מוחק את הראש, אתה רק גורם לאנשים לראות אותם. עכשיו, אז למה זה כתיבה? כל דבר שנותן לאנשים לראות את האות, זה גם כתיבה. זה מה שלא הבאתי כל כך טוב. אז אני עשיתי פעולה שלילית, אבל על ידי הפעולה השלילית הזאת יוצאת אות מצוינת. למה אות מצוינת? כי היא נעשה על ידי סימת דיו, פעם. אז עכשיו אני כאילו עושה את האות פעם, אני משכלל. אני משפר אות טובה. לשפר אות טובה, אומר הרשב"א, זה כתיבה בשבת. לעשות אות לא טובה, זה לא כתיבה בשבת. יש כאן שני חלקים לרשב"א. אחד הוא אומר שהזיינים קיימים. הוא רק מפריד בין שתי אותיות דבוקות, מיד נראה את זה בראש. והוא מוריד איזה קטם של דיו, וזה בסדר. כי הוא לא יוצר עכשיו את האות במחיקה, הוא יצר אותו לפני כן, ועכשיו הוא נותן לו דין קריאה, נותן לו אפשרות של לקרוא אותו. וזה א', ב', הוא אומר, זה נחשב לכתיבה. זה חלק השני, אני פחות הבנתי. כן, מה שהרד שאל, אני ניסיתי לענות. אוקיי? בכל מקרה, יש מחלוק ראשונים בין הרשב"א לבין הר"ן, והרשב"א לבין המורדכי, האם חג תוכות כאלו, זה חג תוכות, האם הבלטת אותיות נחבאות, לפי הרשב"א יש תפיסה כזאת, שאתה מסתכל על ספר תורה או כל כתב, יש המון אותיות נוספות שהן נחבאות שם. ולהוציא אותם בשבת על ידי מחיקת הסביבה, נחשב לכתיבה בשבת וכתיבה בכל תורה כולה. אם מישהו כתב ספר תורה וכתב חטא בטעות, היית צריך להיות שני זיינים שם, לא יודע איך זה יכול להיות, אבל זה מה שקרה לו, הוא בהחלט יכול למחוק את הגג, והספר תורה יהיה קשה, כי הוא כתב. עכשיו הוא כתב את שני הזיינים, מה זה אומר לכתוב? הוא הוציא אותם בכוח אל הפועל, מהמחבור אל הגלוי. זה נקרא כתיבה. בתנאי שהאות שנמצאת שם היא אות טובה. אות שלא נכתבה בכלל איננה אות. אבל האות האלו הם כן נכתבו, ואז אתה חייב גם על הפעולה השנייה של להוציא אותה מהמחבור אל הגלוי. אני לא לגמרי הבנתי את זה, אבל זה מה שהרשב"א כנראה אומר, וזו שיטה מאוד מאוד מעניינת. בואו נשלים את ענייננו. על ידי סוגיה אחרת שבסופו של דבר נפקמין יהיה מחובר בין שניהם. זו סוגיה אחרת לחלוטין. הגמרא בכף עמוד ב' דיבר על מקרה שם שבו אדם נותן גט לאישה ואומר לה, נייר הגט שלך והאותיות שלי. סליחה, והגיליון, הנייר בין שיטה לשיטה, בין תיבה לתיבה זה שלי. אז הגמרא שואלת איך הגט הזה מחובר, כי כתוב ספר אחד ולא שני ספרים. אם כל הנייר נשאר אצלו, אפילו תיאורטית, הוא לא באמת חותך, נותן רק את הגט, אז אין, האותיות לא דבוקות זה לזה, זה הרבה ספרים. אומר הגמרא, דמעורה. פשט הפשוט שמעורה, אותיות נוגעות זו בזו. שואל התוספות, זה פסול, כי יש דין בספר תורה, במנחות, כך כתוב, שצריכים מוקף גביל. כל אות צריכה להיות מוקף בחלק, בלבן. אם שתי אותיות נוגעות, אז זה פסול. זה דין בספר תורה, כתוב במפורש בגמרא מנחות. אז מכאן, אז מכאן דקדק רבי יצחק בן מרדכי, אין צורך בגט שתהיה כל אות מוקפת גביל. כיוון שהגמרא אומרת שהגט של אותו סיפור, האותיות נוגעות זו בזו, כל הגט, גם אם נוציא את כל החלק, אז יצא משהו מאוד יפה, חתוך, אבל זה לא יתפורר, הדיו נוגע זה בזה, זה חתיכה אחת של דיו, וזה עדיין קשר. אז סימן שלא צריכים מוקף גביל בגט. למה לא? לא חשוב. הוא דייק שלא צריך. אומר התוספות, אין ראיה. כי הוא רוצה להציע פירוש אחר למעורה. מעורה זה לא שהאותיות נוגעות זו בזו. נגיד, זה לא שהוא כתב, אני יודע, א' והא' הזה נוגע בכף למעלה. אלא מעורה זה נכנס תוך חלל. יש לו כאן חטא, ובשורה שלמטה, הראש של הלמד נכנס לתוך חלל שוחט. זה הפשט של הגמרא מעורה. אז כאן הכל מוקף גביל. לכן אין ראיה. אבל אז הרי אומר, אבל בכל זאת הוא צודק. ונראה, מקום נראה לראי, זה אין צורך ראיה להכשיר. זה דווקא בספר תורת תפילים וזוזות, בעניין שיהיו אותיות מוקפות גביל. כמו בפרק הקומץ, משום דכתיב בו הוא כתב תם. כתיבה תמה. זה לא כתוב בגמרא. יש לימוד בגמרא, וכתבתם כתיבה תמה, אבל זה לא נאמר לגבי מוקף גביל. תוספות ממציא את זה. הוא לוקח גזרת הכתוב שמופיע בגמרא, ואומר שזה גם הסיבה, בגמרא כתוב שצריך מוקף גביל בלי סיבה. אומר את הסוד, זה בגלל שכתוב וכתבתם, ודורשים כתיבה תמה. כתיבה, מה פירוש המילה תמה? הרדפה כאן אומר יפה. מושלמת, יפה. אבל בגט לקה קפידה. די אפילו ספר וידאו לא בעינן בגט. הספר דקטף בגט, הספיר הדבר המודעת. לא צריכים ספר, ספר על פי דין זה תפור, כמו ספר תורה. לא צריכים ספר, אפשר לכתוב גם על הלש לזית. ולא צריכים דיו, כמו שלמדנו, אפשר גם סיקרה, קנקנטום, קומה, כל מיני דברים אחרים. שאלה, מה התוספות רוצה להוכיח מזה שדה אפילו ספר וידאו לא בעינן? אם תוספות היה כותב, בספר תורה צריכים מוקף גביל כי כתוב וכתבתם כתיבה תמה. כאן זה לא כתוב. יש כתיבה ויש כתיבה תמה. כתיבה שלא מוקפת גביל זו כתיבה. זו לא כתיבה תמה. אז הייתי מבין. זהו, הוא אמר. בספר תורה זה דין מיוחד. גזרת הכתוב בספר תורה שצריכים כתיבה תמה. לא בגט. אבל תוספות מוסיף. דה בגט אין קפידה. דה אפילו ספר ודיו לא בינן. מה הקשר? בין זה שלא צריכים דיו לבין שלא צריכים כתיבה מוקף גביל. אני הייתי חושב שמוקף גביל זה דין במה? בצורת האותיות. אותיות שנוגעות מה לכאורה מי שסובר, ויש סוברים בניגוד לתוספות, שצריכים מוקף גביל בכל מקום, זה בגלל שהם סוברים שהצורה הזאת זה צורה אחת. ההמשך הדיו מגדיר את זה כאות אחת, ואז זה לא א' ולא כף. זה משהו אחר לחלוטין, לכן זה פסול. ואם זה נכון, אז גם בגט זה פסול. אתה צריך להוכיח שזה לא נכון. אז תוספות לא הוכיח, הוא אמר, אני חולק, זה בגלל כתיבה תמה. זה כתיבה, אבל לא כתיבה תמה. מספיק. אבל תוספות מוכיח את זה, די אפילו ספר בדיו לא בעינן. זה שלא צריכים דיו, אלא סיקרה, ולא צריכים ספר, אלא עלה שזית, איך זה מוכיח שלא צריכים מוקף גביל? הדבר נראה תמוע. אז התוספות הראש, אני לא אקרא את זה עכשיו, אנחנו נמהר קצת, התוספות הראש בעצם אומר, זה לא ראיה, זה נגד הווה מינה. היית חושב, אולי נלמד משם, כתוב כתיבה תמה בספר תורה, אבל אולי נעשה גזר שווה כזה, וכתב וכתב, כל דבר שכותבים צריך לכתוב כמו ספר תורה. אז זה מוכיח שלא ככה, כי לא צריכים דיו, לא צריכים ספר, לא לומדים כל הכתיבות שבעולם מספר תורה. אין קשר הגיוני בין שני הדינים, זה רק להוכיח שלא לומדים א' מב'. אבל ברשפה זה ממש כתוב כמעט במפורש. הוא אומר, ובגט לא צריכים כתיבה תמה, שלא צריכים דיו וספר. כלומר, הרשפה מבין שגם דיו וספר הם בגלל כתיבה תמה. מה זה? זה חידוש. הרדב"א אומר שתמה זה יופי, ייפוי הכתב. אז הרשפה אומר שגם דיו יותר יפה מסיקרה. זה הכתב הכי טוב, כי זה שחור גבי לבן. וגם ספר, ספר זה צורה של כתיבה יפה, כתיבה טובה. לא כותבים על איזשהו חומרים זיפט ולא תופרים אותם. כן, זה ככה לומד הרשב"א כשהוא מצטט את החלק הזה מהתוספות. בכל מקרה התוספות אומר ש... למעשה, מה התוספות אומר? גביל, מוקף גביל איננו דין באות, אלא ב... אני שואל את הלשון של הרדב"א, ביופי של האות. כלומר, לפי מה שצפות אומר, הצורה הזאת כאן, הצורה הזאת הוא, כן, יש שם כף ואלף. זה פסול לספר תורה, כי זה לא כף ואלף יפים, אבל יש שם כף ואלף. הם נוגעים? בסדר, אתה מזהה אותם. ראשונים מוסיפים על התוספות, איך יודעים אם זה כף ואלף או משהו אחר? השיטה שהגמרא במנחות מציע כשאדם כתב עוד לא 100% ברור, מביאים תינוק, דלחקים ולא טיפש, ושואלים אותו. אם אני כותב וכתבתי במקום הזה, כתבתי כאן וו, והוא קצת נמוך, סליחה לאדום, שכחתי לשנות את הצבע. הוא כותב וו. שאלה אם זה יוד, וו או נון סופית. מביאים תינוק ללחקים ולא טיפש, שיקרא את זה. אם הוא קוראים נכון, אז זה קשה. אז כל ראשון כותבים, גם עושים את זה גם פה. אם התינוק יגיד, זה כף וזה א', אז זה כף וא'. ואם לא, בגלל צורה אחרת של דיבור, אז לא. זו שיטת התוספות ברוב הראשונים. הרמב"ן מביא שיטה שמחמירה, שאומרת שזה פסול בגט. וגם המודחם מביא שיטה שזה פסול בגט. יש הבדל בין הרמב"ן לבין התוספות. התוספות אומר שמוקף גביל זה לא דין באות. ולכן, בגט זה קשה. הרמב"ן אומר שמוקף גביל קשר בגט כי כל כתב קשר בגט, גם אפילו כתב של גויים ושפת גויים. מה הוא רוצה להגיד? אני חושב שזה מודק מאוד שהוא אמר גם השפה, גם לשונם וגם כתבם. אני יכול להגיד שהצורה שציירתי פה, הקף א' הזה, זה לא קף ולא א', זה צורה אחרת. מוקף גביל זה שיטה איך לכתוב אותיות של ספר תורה בצורה נכונה, אותיות של עברית בצורה נכונה. מה זה עברית? אנחנו אומרים לזה אשורית. הכתב שלנו פסול בספר תורה, מה שאני כותב. צריכים לכתוב כמו שהתורה תראה, יש צורה לחולות. זאת לא צורה של אפות. לכן זה פסול בספר תורה. אבל גט צריכים לכתוב באשורית? אני לא יכול לכתוב גט בכתב יד, מה שנקרא כתב משיטה. יותר מזה, אני יכול לכתוב גט גם בלטינית. אני יכול לכתוב גט בעברית באותיות לטיניות. כי כל הכתב, כל דבר שאנשים קוראים, זה מספיק. אז לכן אומר הרמב"ן שזה קשה, כי אתה צודק, זה לא כף של אשורית, זה לא א' של אשורית. אבל זה כף א' שלנו, של השפה של הילדים, הלא חכים ולא טיפש, שקוראים את זה. מקסימום שיהיה לטינית, שיהיה סינית. מה זה משנה? הכל קשה. כלומר, יש הבדל בין התוספות לבין הרמב"ן. התוספות אומר שגם בספר תורה זה כף א'. זה רק לא קשר, כי צריכים כתיבה תמה. הרמב"ן אומר, לא, זה לא כף אמיתית. זה לא א' אמיתית. אבל לגט לא צריכים כף א' אמיתית, צריכים דבר שאפשר לקרוא. והתינוק קובע את הדבר הזה. מה נפקמינה בין שיטת הרמב"ן לבין שיטת התוספות? שנפקמינה פשוט. האם אני יכול בספר תורה, בטעות, נגעתי שתי אותיות זו בזו? האם אני יכול למחוק ולתקן אותם? האם אני יכול להכשיר את ספר תורה על ידי זה שאני מוחק את נקודת המגע בין האלף ובין הקף שלי? לפי התוספות אתה יכול. זה מה שרמזתי בהתחלה כשאמרתי, יש דינים שהם הכשר ספר תורה, אבל זה לא נקרא חק תוכות, כי זה הכשר ספר תורה ולא הכשרות. אם אני מוחק את האות שיש שם, כן? אני מוחק את החלק הזה פה, אז לא יצרתי א', א' תמיד היה שם. לא יצרתי כף, כף תמיד היה שם. מוקף גביל זה לא דין בצורת האותיות, הוא דין בהכשר של יופי ספר תורה. אז עשיתי את היופי על ידי מחיקה. מי אומר שצריך לעשות יופי? בסדר. אני עשיתי יופי על ידי מחיקה. אבל לפי הרמב"ן, האות שהייתה קיימת פה לפני כן, לא היה כאן א', ולא היה כאן חף. היה כאן משהו אחר. על ידי המחיקה, אני עכשיו יוצר א' ויוצר חף, על ידי מחיקה. זה פסול של חק תוכות בספר תורה. כלומר, השאלה אם זה חק תוכות או לא, זה אם אתה יוצר אות בחק תוכות, זה פסול. אם אתה מכשיר ספר תורה על ידי פעולות כזה או אחרת, אין שום פסול. השאלה כאן היא, בגט זה תמיד קשר. בגט זה קשר כי למרות שאין שם כף ולא א', אבל זה לא משנה, זה סוג של תקשורת. אבל בספר תורה זה לא כף ולא א', אתה יצרת אותם עכשיו על ידי חק תוכות. אבל התוספות אומר לא, אין שום דין של מוקב גביל בדין צורת האותיות. אני יכול לחבר את כל האותיות שלי, והן קיימות, כולם קיימות וקשרות. הפסול הוא בגלל משהו אחר. לתקן את המשהו אחר הזה, הידי חג תוכות, זה יהיה קשר. זה החילוק שנמצא בראש, אני קראתי אותו לפני כן מהר, ועכשיו אני אקרא אותו לאט, ונראה בדיוק זה מה שהראש אומר. כותב הראש, אם יש בו אותיות דבוקות, יכול להבדיל הדיו שבינתיים ולהבדילם. אבל אם נפלה טיפה דיו לתוך הבית או לתוך הקוף, ואינו ניכרת עוד, אינו יכול להעביר הדיו לתקן עוד, אבל איך הכתוחות. הראש מחלק בין שתי אותיות שהן דבוקות יחד, לבין עוד שמטושטשת לחלוטין. אם זה שתי אותיות ניכרות ודבוקות, אז אתה יכול להבדילם, כי אתה לא יוצר עוד, אתה רק מכשיר. אבל אם האות מטושטשת על ידי טיפה דיו ואינו ניכרת ואינה ניכרת, אות אינו יכול להעביר, כי אז אתה ממש יוצר את האות. הראש הוא כמו התוספות נגד הרמב"ן, אותיות דבוקות הן אותיות טובות, אבל הן פסולות בגלל שכתיבתם, וזאת לא כתיבה תמה, זאת כתיבה. אבל לא כתיבה קטמה. זה גם שיטת המודחה ששארתי לקרוא לפני כן, הוא כותב את זה מפורש, שגם בספר תורה אפשר לתקן את הפסול של מוקב גביל. למה? כי מוקב גביל זה פסול של כתיבת תמה. אבל הרמב"ן סובר, מוקב גביל זה לא פסול של כתיבת תמה. מוקב גביל זה פסול. זה פסול של האות, אין אות. אות היא המשכיות של דיו. למה צריכים מוקב גביל? כדי שאות תיגמר. אם הוא לא מוקב גביל, אז האות לא נגמר עד שלא מגיעים לשפה, עד שלא מגיעים לשפת הים, לשפת הדיו. ולכן, כמובן, זה פסול בספר תורה. אכן, אתה גם לא יכול לתקן אותו על ידי מחיקה. למה זה קשר בגט? כי לא צריכים אותיות מסוימות בגט. צריכים שיטת קריאה לבני אדם. בני אדם הצליחו לקרוא אותיות מחוברות, אז זה לא מם, זה לא א', זה לא כף, אבל זה מוסר את האינפורמציה. זה אפשר לקרוא אותו. זה לא גרוע משפתם וכתבם, זה לא גרוע מסינית, מערבית. יש כאן דבר שמעביר לעין הקורא את אינפורמציה. זה נקרא כתיבה בכל אותה כולה. זה נקרא כתיבה מסוימת. זה נקרא כתיבה יוונית. זה לא נקרא כתיבת עברית. בסדר, לא צריכים עברית לגט. איפה צריכים כתיבה של עברית? באותיות עבריות, כלומר בספרים, בכף דלת ספרים. אז אין לכם נעמי, זה יהיה פסול. הוא פסול בעצם האות, ויהיה אסור למחוק. אז הסברנו את השיטות האלו. יש שיטה קצת נוספת, אני אזכיר אותו בדקה. הרמה כאן, הרמה בטור, זה מובא בספר שנקח לידושי הרמה, אבל זה לקוח מהטור, לא היה בכתב יד. הרמה אומר, וזה נפסק בשולחן ערוך, שאם יש לי דבר כזה, יש לי אות, מישהו כתב אות. כן, כתבתי רש. עכשיו, כאן יש חור. קח צבע אחר. כאן יש חור בקלף. אז הרמה אומר שזה פסול, כי זה לא מוקף גביל. כלומר, לפי הרמה, מוקף גביל הוא לא דין של סוף הדיו, אלא דין שצריכים גביל. וחור זה לא גביל. אז זה בטח לא דין בצורת האות, כי אני רואה את הרש. זה דין שהכתיבה צריכה להיות שני דברים. דיו ומשהו אחר. דיו ואפס, למרות שהוא גם כן נקרא, אני יכול לראות אותו, זה לא כתיבה הקשרה. כיוון שהרמה גם סובר שזה כן קשר בגט, אז זה לא גזירת הכתוב או הלך למשהו בסיני, שכתיבה זה צריך להיות דיו אגבי חומר. זה כנראה גם גוף, זה גם דין של יופי. היופי הוא שני דברים קונטרסטיים, אבל חור לא נחשב, זה לא רק חור, זה גם יכול להיות, נגיד זה היה בסוף הגיליון. יש לי גיליון הכתב, הוא לפעמים זה קורה, לא? הוא כתב והגיע עד הסוף באות שלו. אז לפי הרמה, זה פסול, כי אותיות, ספר תורה זה פסול, כי אותיות צריכות להיות מוקף גביר, אבל זה אין זה דין בצורת האות, זה דין ב... אני לא מבין איך יכול להיות דין בצורת האות, זה דין בהרך של ספר תורה, שספר תורה עשויה מאותיות מוקפות, מוקפות בחומר אחר. אוויר, חלל, איננו נותן לאות, אני מניח, הוא לא מכתיב אותם, הוא לא מזכיר את המילה הזאת, אבל או זה או משהו, או משהו, או משהו דומה. אז כן, אז הצלחנו בדין האחרון גם לחבר בין שתי הסוגיות. זה שתי סוגיות שונות לחלוטין. האם צריכים מוקף גביל בגט? אז מסקנת רוב הראשונים זה שלא. האם צריכים חק ירחות ולא חק תוחות בגט? הגמרא אומרת שכן. שני דינים שונים. רק שיש קשר ביניהם. משום שההבנה הנכונה בדין מוקף גביל יגיד לי אם מותר לעשות מחיקה כדי לתקן אינו מוקף גביל בספר תורה, אם זה חק תוחות או חק ירחות. אז ככה שתי הסוגיות הצטרפו יחד. עוד שאלת הסוגיה, זו סוגיה כמעט האמת שלא היה סוגיה של גט. אנחנו עוסקנו בסוגיות אחרות, נוגעים לגט, כן? אנחנו נחזור לדיני גט בשבוע הבא. קצת להשלים עם שתי שורות שדילגנו בעמוד א' וסוגיה בעמוד ב'. אנחנו מדרגים ותופרים קצת, יהיה בסדר. סוגיה של בעלות הבעל על הגט לפני הנתינה, סוגיה מאוד מעניינת וחשובה. וככה בדילוגים אחורה וקדימה אנחנו נגמור את דף חף. שאלות רבותיי? אם לא, אז לילה טוב.